קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות, מאת רבנו הגדול הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעמוד קמ"ם א'. בתוככי הפרק הראשון של אורות ישראל. בפסקה י' כנסת ישראל. היא מנצחת את העולם בכוחה הרוחני. מה זה מנצחת? יש לנצח במלחמה, דיינו להכניע. אבל יש לנצח במובן, זה קצת דרשני אבל קרוב לפשט, הענקת נצחיות. הנצחה. וכשכנסת ישראל מנצחת את העולם, אין הכוונה שהיא מכניעה או מבטלת את העולם. אלא מנצחת, הכוונה כובשת את העולם. כובשת אותו תחתיה, תחת כוחה הרוחני וכדומה. איך היא עושה את זה? הרי אנחנו לא היחידים בעולם הטוענים להובלה רוחנית, אפילו טוענים להגמוניה ערכית. יש עוד כוחות בעולם, דתות, אידיאולוגיות, למיניהן, וגם הן טוענות שהן מנצחות את העולם. אז מה נותן לנו יתרון? הפלא הגדול הוא שהרב יסביר שהכוח המיוחד של כנסת ישראל זה הנס. למה? וכי מדוע דווקא הנס מכל דבר אחר הוא הכוח. בואו נראה. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת. כלומר, יש בעולם, אחד הכוחות הפועלים, הוא כוח המוסר. אבל השאלה היא, האם המוסר הוא ראשוני, או משני. מה פירוש הדבר? אני יכול לומר שמה שמנהל את העולם אלה הם כוחות עיוורים, אימפרסונליים וחזקים מאוד. למשל, הקרינה הרדיואקטיבית, או מזג האוויר, כוח המשיכה, הכוח הפוליטי, החברתי-סוציולוגי. הרבה כוחות פועלים בעולם, אינטרסים, וכל הכוחות האלה הם כוחות, נקרא להם פראיים, כוחות טבעיים. אחד מהכוחות האלה הוא גם המוסר. ניתן לומר שבני אדם, החלשים בעיקר, המציאו את המוסר. למה המצאנו, אנחנו החלשים המצאנו את המוסר? כי זאת הייתה הדרך שלנו להתגונן מפני החזקים. בא החזק, רוצה לבלוע אותי. אני אומר לו, חזק על קטנים, אה? טוב, הוא נמס. למה? משום שפניתי אל נקודת הכרה מוסרית שבו. אני יכול גם להוסיף עוד כמה דברים. לא יפה לרצוח, לא יפה לגזול, לא יפה לנעוף. צריך לכבד את ההורים. ככל שאני חוזר על הדברים האלה, אנשים משתכנעים, ואז החלשים מוגנים. אבל זה אומר שהמוסר הוא סוג של בועה בתוך עולם אכזרי. אז אין לנו בעצם ביטחון שהמוסר ינצח.
זה משהו מלאכותי, לא?
ממילא, כיוון זה מלאכותי, זה דבר ש... יצרנו על פי התנאים, יכול שבתנאים אחרים היינו עושים אחרת. אבל יוצא לפי זה שבעצם אין לנו ביטחון שהמוסר ינצח בעולם, או הייתי אומר יותר מזה. ברור שהוא לא ינצח, בגלל שהכוחות הטבעיים הם העיקר. היהדות טוענת, ההפך הגמור, היא טוענת שהמוסר הוא הכוח הבסיסי שעומד ביסוד כל ההוויה. וכאשר אתה רואה דבר שמתנהל באופן סתמי, שלא על פי עקרונות המוסר, בעצם מדובר בדבר מקרי. כן, או שצריך לשאול למה. כי השאלה מפורסמת בדבר ההחלקה של הצדיק על קליפת הבננה, נכון? אבל האמת היא, באותה מידה זה ניתן היה להיאמר אם הצדיק יחליק על כתם שמן. נכון? אז למה אמרנו בננה דווקא? כי או בגלל שזה מצריק, או בגלל שצריך למצוא איזה דוגמה. אז אמרנו בננה. אבל השאלה היא באמת מפורסמת. היהודי שרואה צדיק שיחליק על קליפת בננה ושבר את הרגל, שואל את עצמו, למה? מדוע אתה שואל למה? כי אתה מניח שכיוון שהוא צדיק, אז הקליפה הייתה צריכה להתחשב בכך, ולא לגרום לצדיק להחליק, או לא בזווית כזאת שתשבור לו את הרגל. במילים אחרות, הנחת היסוד של היהדות, זה שההוויה בכללה מנוהלת על פי נוסחה מוסרית, והדבר הזה נובע מאמונת הבריאה. אלוהים ברא את העולם. מה זה לברוא? לברוא זאת פעולה רצונית. רוצה, בורא. לא רוצה, לא בורא. מה?
למה צריך להתעקש ולהגיד שכל ההוויה היא מוסרית, כשחוקי הטבע לא מתייחסים למוסר?
רק שנייה, אני לא גמרתי את הצגת העמדה של היהדות. כן, היהדות אומרת שהעולם הוא תולדה של פעולה רצונית. פעולה רצונית זאת פעולה מוסרית, כן? כי הרצון הוא חלק ממערכת המוסר. ולכן זה אומר שכל ההוויה כולה, כולל הטבע, כל זה כלול במעטפת מוסרית אחת גדולה. תהיתי? טוב, אז עכשיו, למה זה חשוב לנו? בגלל שאם אכן המוסר עומד בראשית ההוויה, אז גם כשאני רואה כוחות סתמיים, כמו כוחות הטבע, שפועלים בעולם, יש לי ביטחון שכל זה יתנהל על פי המוסר. עכשיו, אני כאדם, אני אישיות מוסרית. זה חשוב לי שהמוסר ינצח, כי זה האדם.
כן, אבל בג'ונגל אין מוסר.
בג'ונגל אין מוסר. נגיד ככה, בג'ונגל יש שאלה. לא שאין מוסר. יש שאלה. הכפירים שואגים לתערף ולבקש מאל אוכלם. פסוק משונה, לא? הכפירים הם שואגים. למה? הם רוצים טרף. ולבקש מאל אוכלם. מה קרה? מבקשים מאל? הם רואים איילות, הם טורפים. אלא מה מגלה לך הכתוב? שבתוך השאגה של הכפירים לטרף, מסתתרת השאיפה לבקש מאל אוכלם, ולא מן הטרף. מובן? אז לכן אפשר לומר שהג'ונגל נושא בקרבו שאלה.
אבל גם הג'ונגל וכל חוקי הטבע מגבילים את המוסר בישיר המוסר.
ככה זה נראה, זה בדיוק העניין.
השאלה זה מה סליחה המוסר? ההגדרה של הטבע מוסר, או הג'ונגל, או הכפירים,
מוסר זאת מערכת של טוב ורע, והיא בנויה על היחס בין סובייקט לסובייקט, בין רצון לרצון. זה הגדרה של מוסר. בסדר? עכשיו, מה שאין כן, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זאת אומרת, זאת לא מערכת מוסרית, זאת מערכת א-מוסרית, שעומדת מחוץ למסגרת של רצון ושיפוט. בסדר? עכשיו, אנחנו טוענים שאף על פי שמה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק, כי הים הוא אדיש לירקותו של העץ, ואנחנו טוענים שיש איזו משמעות בעלת אופי מוסרי, ערכי, לעובדה שהעץ הוא ירוק. והשאלה היא, למה? כן? כל זה, עכשיו, מניין לנו שאנחנו צודקים? זאת אומרת, יכול להיות שכל מה שאנחנו אומרים זה בלוף אחד גדול, נכון? זו השאלה שעומדת ביסוד דברי הרב. עכשיו, אם זה מעניין אותך, בכל, אני רואה ששאלתך מטרידה אותך, אז תוך כדי שאתה שומר על הדף, אבל אני מציע לך לראות בישראל ותחייתו סעיף ב', עמוד י' ת'. בפסקה ב' תספור 2, 4, 6, 8 שורות. מה? ספרת 8 שורות? עכשיו אתה רואה שהמילה הרביעית היא בשלשלת. נכון. בשלשלת הסיבתית. מונחת איזה העקה כללית, איזה מניע מעצרת את החוקים ותוכנה שלא ילכו בדרכים אחרים, כי באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. נכון? זה הקושיה שלך. זה העקה. אומר הרב, העקה זו עצמה חידה נעלמה היא. יש פה סוד. ומכל מקום, עם כל המניע שיש בתכונת שכלנו מלחדור לעומקה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית, יכול להיות הבניין הגדול של ההבנה החוקית. כלומר, אנחנו יכולים ללמוד מדע ולדעת את החוקים. אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, וכל הבניין החוקי מצייר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה, שההידוק והאומץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ ועוד יותר מחוטב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. הבנת? מה אומר כאן הרב? אם תשתחרר, אתה תראה גם משמעות מוסרית לחוקתיות הסיבתית. הבנת? מה? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי לך?
זה נוגד כמו למונה אחר שלמדנו פעם. על זה שהקדוש ברוך הוא רצה גם כן להגביל את עצמו בטבע. אז יכול להיות מלכתחילה...
רצה להגביל עצמו, זה כבר פעולה מוסרית.
נכון.
זאת אומרת, רצה. אמרת רצה.
נכון.
רצה זה פעולה מוסרית.
אני מבין.
אז גם ההגבלה כלולה בזה. צריכה להיות סיבה מוסרית להגבלה של המוסריות.
כל ההשתלשלות מהרגע הרצוני הזה, של נגיד שגר משכח כזה, עד סוף ההיסטוריה, אין
זה לא משנה. יכול להיות, אבל אם אתה אמרת, רגע, לא אמרת לעולם ועד, אלא אמרת בתבונה רבה עד סוף ההיסטוריה. זאת אומרת, שאם יש גבול לשחרר ושכח, אז זה שאמרת, זה אומר שגם השחרר ושכח, יש לו משמעות מוסרית. נכון? זה מה שרציתי. עכשיו נשאלת השאלה, כן, בבקשה. זה הגדרה של רצון. כלומר, אם אני, למשל, רואה שהגשם יורד ומצמיח את החיטה, אני לא אומר ישר כוח לעננים על זה שהם הביאו גשם ועל זה שהם הביאו וגידלו את החיטה. אני לא יכול להגיד דבר כזה. למה? כי זה אוטומטי. לעומת זה, אם אני רואה מישהו שלוקח, מפתח מערכת השקיה כדי לגדל חיטה במקום צחיח, מה אני אומר לו? ישר כוח, למה? מה ההבדל בין הישר כוח פה להיעדר ישר כוח שם? הרצון. הרצון. הוא עשה את זה באופן רצוני. רגע, הבנת שהוא עשה את זה באופן רצוני? זאת אומרת, הרצון כולל בתוכו את האפשרות לבחור בטוב או ברע. בסדר? בחירה ברע גם זה בתחום המוסרי. שאלתך נובעת מזה שאתה מדבר בעברית מודרנית ואני מדבר בעברית פילוסופית. בעברית מודרנית כשאומרים מוסרי הכוונה טוב. הבנת? בעברית פילוסופית מוסרי הכוונה שייך לטוב ורע. אוקיי? גם כשאני רוצה רע זאת פעולה מוסרית. לא טובה, אבל פעולה מוסרית. הבנת? בגלל זה שלא דיברנו את השפה, זה הכל. טוב, עכשיו עולה השאלה. שלום. אגב, אם אתה רוצה, יש פה ספר נוסף. השאלה שעולה זה מניין שאנחנו צודקים. אומר הרב, בואו נראה מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו צודקים. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות היותר יפות שבהן, מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. כלומר, אם הטבע ראשוני והמוסר משני, הנס בלתי אפשרי. כי הנס הוא, כי הטבע הוא המציאות. לעומת זה, אם המוסר ראשוני, אז הטבע הוא לא מוחלט. הוא יהיה משועבד לנוסחה המוסרית. ולכן הנס יהיה לפחות אפשרי, אם לא מוכרח. ולכן, כשאנחנו רואים ניסים, אנחנו יודעים שהמוסר זה לא בלוף. ואנחנו מבינים, למשל, שהחירות זה דבר אמיתי. אלמלא יציאת מצרים, למשל, לא היינו יודעים האם זה נכון שהאדם הוא בן חורין. אולי זה אשליה. נדמה לך שאתה בן חורין. יציאת מצרים שחררה את האדם מן העבדות הפוליטית, מן העבדות הכלכלית, מן העבדות החוקית ומשלטון המוות. זאת אומרת שעל ידי יציאת מצרים התברר כעובדה ניתנת לתיעוד בהיסטוריה שהחירות זה אמת. עד כאן ברור.
אפשר עדיין לבסס את כל מנגנון הניסי בתוך חוקיות הטבע.
אם אתה אומר ככה, אז אין נס. מה אתה אומר?
מה האגרה של הנס? זה צריך להיות...
הנס?
לפי ים סוף או זה... כאילו בתוך הטבע...
זאת הייתה השאלה שלו. כן, זה מה שהוא שאל. לא, הוא שאל את זה במילים אחרות. מה שאלת? האם אי אפשר להכליל את המנגנון הניסי בתוך הטבע?
עשו את זה.
עשו את זה, נכון. תשובה. לא, נס פירושו שבירה של הטבע. אם לא, אז אתה בעצם שוב נסוג אל עולם של חוקיות עיוורת, וכל התקווה שלך שהמוסר ינצח, התקווה הזאת בעצם בנויה על תוהו. או כמו שאומרים כל אלה ששונאים את האידיאליסטים, הכל אינטרסים. אל תדבר איתי על אידיאל, אתה בעצם מעוניין בשליטה, בסיפוק צרכים וכדומה.
יש מי שאומר שעכשיו בששת הימים, איך שבדיוק המקם המצרי היה סגור ובדיוק בכל דברים האלה, יהיה מי שאיתם שזה נעשה דרך הטבע, שזה לא, אף אחד לא ראה עמוד ענן, אבל...
נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. אז מה?
לא, אני אומר, יהיה מי שאיתן שזה כן נס, למרות שלא היה שבירה.
נכון, אבל מאיפה הוא למד מי שיתן שפעולות טבעיות הם נס? מאיפה הוא למד שהנס בכלל אפשרי? בגלל שלפחות פעם אחת בהיסטוריה התברר לנו שאכן הנס, כלומר שהשבירה, שהנס נתון באמת לשבירה, שהטבע, סליחה, שהטבע אכן ניתן לשבירה. נכון? פעם אחת זה מספיק. זה כמו שלמשל שואל רבנו יצחק אברבנאל בפירושו להגדה של פסח. למה לעשות חג הפסח אחרי שחזרנו לגלות? הוא אומר כי אם פעם אחת יצאת מעבדות לחירות, שום גלות כבר איננה גלות. אז אני מוסיף בפרפרזה על דבריו, אם אי פעם נשבר הטבע, אם כן, ניתן לומר גם על התערבות, שיש התערבות מן ניסית או השגחתית חזקה בתוך הטבע. בסדר? טוב. בואו נקרא את זה שוב. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסוד העלייה המוסרית המוחלטת העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות היותר יפות שבהן, מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה, וממילא גם בעולם ובעולם. אי אפשר לאדם. כן, מה?
יש בנס לקודש.
לא יודע, מי אמר שיש? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אתה צריך לשכנע אותי שזה קשור לנושא שאנחנו לומדים עכשיו. מי אמר שיש לנו רצון להוציא ניסיונות קדושה מהחול? זה יכול להיות, אבל יש לנו גם רצון לאכול בשר כשר במסעדה. כלומר, כל הדברים האלה הם חשובים. השאלה היא, אתה צריך לשכנע אותי שזה קשור לפסקה שאנחנו לומדים. יש קשר, אני מסכים איתך, כי כל ההוויה קשורה לכל. הכל קשור לכל. אבל... הנס בתוך הקודש? לא, אמרנו שהנס דווקא זה שבירת הטבע. הנס זה שבירת הטבע.
ובאיזה יחס נמצא לקודש?
לא יודע, מה זה חשוב? כן, כלומר, אתה רוצה לשכנע אותי שיש קשר בין הנס לבין הקודש. יכול להיות שיש, יכול להיות שלא. אבל זה לא הנושא שהרב דן בו כעת. איי, מה יהיה? לא, זה עניין, תראה, סך הכל זה משחק הורדת ידיים, מי יצליח לשבור את השני, אבל לי, המיקרופון אצלי, מה אתה רוצה? טוב, הלאה, כן.
כשאומר יסודה על ים, צריך, יסודה של, על מה
הוא מדבר? יסודה של ה... פה מוכרחים להגיד כנסת ישראל, אבל אני חושב שהוא מתכוון לכוח. כן, כוח של נקבה בהשפעת היידיש. בסדר? והאמת הזאת, בסדר, אי אפשר. לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. כלומר, אם הטבע הוא הכל, אז בעצם אין שום אפשרות שאני אנצח את היצר הרע. מדוע? כי בעצם מהו היצר הרע? הוא מכלול הכוחות הטבעיים שמרכיבים אותי. אז אי אפשר לנצח את זה, אין משהו אחר חוץ מן האינטרס, הרצון לקבל, היה אומר הרב אשלג. על כן...
מה זה
האדם הקיבוצי? זה הציבור, האומות. יש האדם הפרטי, היחידי, אני, אתה, ויש החברה כמכלול. גם היא פועלת. החברה, יש לה חוקיות, יש לה התנהגות חוקית.
ועל פי סך הכללי, מה שהם נוהגים, זה החוקיות?
לא, 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 לא. הציבוריות, כידוע לך, איננה סך ההתנהגויות של היחידים. ברור. יש דינמיקה, יש דינמיקה, מיוחדת לציבור, שהסוציולוגיה חוקרת אותה. כן, מה אתה רוצה?
אני אומר, זה כאילו, החוקים שאמנות מסוימות.
לא, לא, לא. הפתאום. זה התפקוד של הציבור. יש תפקודים טבעיים לציבור, והתפקודים האלה הרבה יותר קרובים להתנהגות של הבהמה מאשר להתנהגות של האדם. מדוע? משום שהציבורים האנושיים הם יצירות טבעיות מאוד. כן? כמו שפעם אמר נשיא צרפת דה גול, הוא אמר, בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. או, זה לא שהוא כפר בזה שיש מוסר במובן האישי. במובן האישי יכול להיות מוסר. אבל במובן הקיבוצי, האינטרס הוא הפועל. כפי שאמר זאת תומאס הובס, נכון? מה אמר תומאס הובס? שהחברה היא איזה מין מפלצת, שאלה הוא קרא לוויתן במינוח התנכי, והמפלצת הזאת הוא צייר אותה, זה משהו כזה נורא, עם חיוך זדוני, והפנים של המפלצת מורכבות מהרבה מאוד פנים אנושיות. בואו. זאת אומרת שיש, אני אדם מוסרי, אתה מוסרי, הוא מוסרי, אבל אנחנו נתונים בתוך איזו הוויה קיבוצית שהיא יותר נשלטת על ידי הטבע. בסדר? טוב. אז מה שאומר כאן, אי אפשר לאדם, היחידי והקיבוצי, שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן, אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים. עובד עבודה זרה נשלט על ידי מכלול של כוחות שהוא קלוע ביניהם, והוא לא יכול להכריע ביניהם. זה כוחות טבע בעצם. הוא הדין לגבי הכופר המוחלט, שאומר שאין כאן אלא טבע בלבד. בסדר? אז אצל אלה אין מנוס לשפלות המוסר שבעומק הרוח. לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם, בהתגלות רצונית אידיאלית. זוכרים את המילה רצונית? דיברנו עליה מקודם. שזה הבסיס של המוסר, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל. הרי במרכז כל היהדות כולה נמצאת התורה, ובמרכז כל התורה כולה שם הוויה, ואת שם הוויה אי אפשר לבטא. למה אי אפשר לבטא? כי הוא הרצון הראשון. נכון? שהכל יתהווה. זה משמעות של שם הוויה. זה הפעולה הרצונית הראשונה. ברור. עד כאן ברור? כן. למה הוא לא הכניס פה נצרות או אסלאם?
נצרות אולי כן נכלל בעבודה זרה,
אבל... אני לא מבין אותך. הוא דיבר גם על הנצרות וגם על האסלאם. לא. לא. הוא אמר את זה בשורה השנייה. העולה על הנטיות שברוח האדם. מה זה הנטיות שברוח האדם? זה הדתות והפילוסופיות. ושאר אידיאולוגיות. אז הוא כלל בזה הכל, אפילו יותר מהנצרות והאסלאם. עד כאן ברור? יפה. כיוון שהכל ברור, איך אני יודע שהכל ברור? כי אין שאלות. אנחנו אם כן יכולים כעת להמשיך אל עבר פסקה י' ב'. כן? יש שאלות נוספות? בסדר. היהדות הניסית והיהדות הטבעית. מה זה יהדות טבעית? מה יהדות ניסית? אפשר לראות את זה, יש יהודים כאלה, יש יהודים כאלה. יש יהודים שחיים תמיד באווירה ניסית, יש יהודים שחיים כל הזמן באווירה טבעית. גם בין חכמי ישראל, כלומר אנחנו רואים השקפות כאלה, השקפות כאלה, נטיות כאלה, נטיות כאלה. זה נקרא בתורת הקבלה הספירות של נצח והוד. טוב, כן. מה, לא ממש הבנת, זה מצער מאוד. איזה נס ירד גשם כפרה, כן? מישהו בא נכנס לבית המדרש, אומר, רבותיי, תשמעו איזה נס, ירד גשם. זה יהדות ניסית. יש יהדות טבעית. זאת אומרת, מזג האוויר הושפע מאפיק רום מעל לאזורנו, ולכן ירד גשם. יהדות טבעית, נכון? לפי זה גם הנטיות המיסטיות שיש בתוכנו, לעומת הנטיות הרציונליסטיות, אנחנו מוצאים כיוונים כאלה, כיוונים כאלה. אפשר להגיד הרמב״ם והמקובלים אולי. כן? אם כי זה לא בדיוק תמיד כך. זה, כן.
מה
המשמעות עם הקשר בנצח לחוד ושחייה? זה הרב יסביר בעצמו. אבל הטבע, הנס כפי שלמדנו, מנצח את הטבע. אז זה הנצח. בסדר? ויש הפעולה האלוהית בתוך המכלול של הטבע ללא שינוי, זה האסתטיקה שעולה. מכללות ההוויה זה ההוד. נצח והודו. היא נקראת הנביאים.
אפשר עוד פעם
הוד? כן, אתה מתבונן... אתה מסתכל באסתטיקה הכללית של הקוסמוס, ומגלה שם את אלוהים. אבל האסתטיקה הזאת איננה מניחה שינוי בחוקי הטבע, אלא אתה פוגש בתוך החוקיות הטבעית את הנוכחות האלוהית. זה נקרא הוד. אוקיי. בואו נראה את זה עכשיו בפנים. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. אחוזות אחת בחברתה, כאחיזת נשמה בגוף. כלומר, זה לא ניגוד, זאת השלמה. בכלל זה דרכו של הרב לגבי חילוקי הדעות בהשקפות עולם, במיוחד בתוך היהדות, אבל גם מחוץ לה, לראות את כל ההשקפות כענפים שונים של עץ אחד. ולכן אין פלא שהענף האחד אומר דברים אחרים מאשר הענף השני. אבל הם כולם נובעים מאותה חיות אמונית כוללת. כן. מה?
הכל גם מוכן לומר שהרשעים והפושעים הגדולים הם משלימים וצדיקים. אז זה לא דווקא הדבר טוב זה שאתה משלים את ה...
נכון. אבל רגע, הרשעים והפושעים, כשאתה רואה איך הם משלימים, אז הם יוצאים מגדר של כללה והופכים להיות ברכה. נכון? בבקשה.
בענף של היהדות הטבעית אין מקום לנס. אז איזה הוא יכול ללכת...
יש רתיעה מן הנס. ביהדות הטבעית. למשל הרמב״ם אומר שאנחנו בורחים כמה שניתן מן הנס. איפה שאי אפשר לברוח, לא בורחים. אבל כמה שיותר.
לא, אבל גם פעילות ניסית שאנחנו נראה כאילו שהוא נותן את השגחה על הצדיק, כל הדברים האלה. איזה בגלל החוכמה שלו הוא מצליח להינצל
מן... זה כבר הפרשנות האקדמית למורה. אבל מי אמר שהיא צודקת? מה, רק בגלל שפרופסור לוינגר כתב ככה? לא. אצל מישהו אחר, לא משנה, בגלל שפרופסור מישהו אחר אמר את זה, מה? אתה יודע, במורה נבוכים יש פרק שלם ששם הרמב״ם מדבר, תפסיק עם הספר הזה, יש במורה נבוכים פרק שלם שבו הרמב״ם מדבר על שיר של פגעים, יושב בסתר עליון. ושם הוא אומר שלפי הפסוק הזה, עכשיו, נזכרת. טוב, עד כאן להיום.